ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש כאן הרבה דברים על תפילה, על תפילות הימים הנוראים. אז הסתכלתי קצת לפני כן, יש כאן הרבה דברים שאפשר לראות. בעצם הרוב הזה ליקוטים, אבל בכל זאת יש כאן... אז אולי, חשבתי, הדבר הראשון זה אלול, לפני התפילות, קודם כל הנושא של... הנושא של וידוי. זה הנושא, חזרה בתשובה. אז יש כאן חזרה בתשובה, המרכיב המרכזי של חזרה בתשובה, עמוד שמינון גימל, העמוד המרכזי של המושג חזרה בתשובה, זה דרך הוידוי, נכון? כולם יודעים את זה, שזה כדי כך שיש תולים ברמב״ם, אני לא, זה פשוט, אבל ככה נראה. אם רוצים להיות מאוד דייקנים בלשון הרמב״ם, אז רגילים לומר שלפי הרמב״ם אפילו מצווה לשוב בתשובה, אלא יש מצווה להתוודות. כשיחזור, אז יעשה תשובה. טוב, אני לא פשוט לא כל כך בטוח שזה עד כדי כך את הכוונת הרמב״ם, אבל זה עכשיו ויכוח בלמדנות. בכל מקרה, המעשה המרכזי של התשובה, יכול להיות שהרמב״ם רק מנע את הפעולה שדרכה אנחנו שואלים תשובה. אבל המלכת חינוך, אם אני זוכר טוב, המלכת חינוך באמת אומר שאין מצווה בפני עצמה לחזור בתשובה, אלא זה פעולה. אם הוא חזר בתשובה ולא בהתוודה, אז הוא ביטל מצוות עשה. טוב, אולי זה קיצוני, לא נדעתי זה אולי קיצוני, כי חזרה בתשובה מצד עצמה זה משהו ליבי, והפעולה שאדם עושה זה וידוי, אז הרמב"ם מעדיף להעדיף את הפעולה המעשה. בכל אופן, בין כך ובין כך, הוידוי הוא מרכיב מאוד מרכזי בתשובה. זה בעצם הביטוי, זה המעשה, מעשה התשובה. אז כאן חשבתי, מפגש חודש אלול, אבל מהסליחות, אנחנו עוסקים קצת בעניינים, אז דווקא להקדים משהו מעולת ראייה על יום כיפור. שעושה כבר הנושא של וידוי. אז נתחיל בזה, אם נספיק עוד, אז נספיק גם דברים נוספים. בסדר? אז בואו נראה קצת תפילת ימים נוראים, שזה בעצם, כמו שאני אומר, זה לא רק תפילת יום כיפור, אלא הרב מברר פה את המושג וידוי. את הדבר הזה אנחנו מוסיפים, התפילה לפני כן היא התפילה שמופיעה בתלמוד הוידוי, לפני כהקדמה לוידוי, והרב אומר שמה שמוקדם כאן לפנים, זה בעצם רומז המשפטים האלו, הם רומזים בעצם לכל התוכן של עבודתנו הפנימית. אז בואו נקרא קודם כל את התפילה, ואז נכנס לדבר. אתה יודע רזי עולם ותעלומות סדרי כל חי. הרב ימנה בזה דבר אחד. רזים וסתרים. רז ודבר נסתר, זה משהו אחד. אתה חופס כל חדרי בטן ומוכן כלות ולב. רזים ונסתרים זה דבר אחד. חדרי בטן ומוכן כלות ולב זה משהו בתוך האדם. זה גם נסתר, אבל משהו בתוך האדם. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. זה קצת טוב, הרב יפנה את זה יותר מצד העתיד. דבר נעלם מהעתיד, אין דבר מסתם נעלם. בואו נראה דברי הרב. שלושה עיקרי התשובה הידועים. החרטה מן החטא בעבר. העזיבה במעשה שאינו עושה יותר את החטא. הקבלה על עצמו במחשבה שלא לעשות את החטא להבא. אז קודם כל, הרב פה יסביר נוסף, אבל קודם כל זה שלושת חלקי התשובה, כולם יודעים. חרטה על העבר. נכון? זה דבר ראשון, עזיבת המעשה וקבלה לעתיד. זאת אומרת, החלקים המרכזיים של התשובה. מהרח, שלושת הדברים האלה, כדי להגיע אליהם בצורה אמיתית, ולא רק לומר את הנוסח, שאנחנו אומרים, בבידוי, לא שווה לנו, אנחנו מסתרים על העבר, חטאתי אבי תפשעתי, זה הכרה וקבלה ועזיבה, והמשפט ואיני שב עוד פעם למעשה זה, כל הדברים האלה זה לא רק מילים, אלא אולי כמו שפתחתי בהתחלה, התשובה, המילים האלה זה ביטוי בעיקרו לתהליך פנימי שנמצא באדם. וכדי באמת שנוכל להגיע לשלושת החלקים האלו, אנחנו זקוקים להעמקה מאוד 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 גדולה, והרב הסביר עוד מעט למה. צריכים מהם שלושת העיקר, אז אולי נעשה ככה משפט, שלושה עיקרי התשובה הידועים, שלושת הדברים האלו הידועים לנו, צריכים הם להשלמתם פרחתי ידיעות גדולות ורחבות. כדי שנגיע לדברים האלה בצורה שלמה, אנחנו צריכים להמון ידיעות. ידיעות, פרטים רבים והרחבה גדולה, ידיעות גדולות ורחבות כדי באמת שנוכל לעבור את שלושת החלקים האלה בצורה אמיתית ושלמה. ולמה זה ככה? מהרה, החרטה אי אפשר להגיע לתכליתה, אפשר להגיע לחרטות חרטות מעטות בגלל חשבונות פרטיים, אבל להגיע לחרטה בשלמות, כלומר לגמרי לא להצטער על החטא. יכול להיות חרטה, אבל היא לא שלמה. אני מאוד נהניתי, מאוד שמח במה שהיה, אבל אני מבין שזה מחיר, אני מבין שזה כאב. שקלול כזה, ומתחשב, מצחר ומצווה כנגד מסודה, ושווה לי יותר להתחרט על זה, אני מצטער על זה, אבל זה עוד לא חרטה שלמה.
זה דורש את הבירור של מה רע בה.
נכון, זה מה שאומר. בשביל באמת להבין, להתחרט בצורה מלאה לך, אתה צריך להבין באמת את הקלקול שבחטא. החרטה אי אפשר להגיע לתכליתה, כי על ידי שיבין היטב את גודל הקלקול שבא על ידי מעשה הוא הרע. להבין באמת עד כמה המעשה הראורה. ומסוד השם ליראב נודע, כמה ענייני האדם נוגעים עד מרום קץ עולמות עליונים, וכל מה שהדיעתו תקיף יותר את איך הקלקול של החטא, חוטים דל אחרתם. והלא הדברים האלה אומר הרב, זה נמצא בסוד השם ליראב, הוא הפורסמות של הדברים האלה, לאנשים כאן בוגרים יותר, זה דברי נפש החיים בכל שער א'. שער א' שם מרחיב מאוד בצורה חותכת, חותר עמוקה, ועל נפש החיים, עמד החיים ולוז'ין, להסביר איך כל צלם אלוקים שבאדם עיקר עניינו, שצלם אלוקים של האדם, כמו שאומר רב חיים ולוז'ין, צלם אלוקים זה לא אומר שהאדם הוא כמו אלוקים, אלא דמיון כלשהו, או בשפה החסידית בחינת, של בחינת משהו לאלוקים, כמובן הזה שהאדם יכול לפעול על כל העולמות, מלמעלה למטה, ועל ידי מעשה של טוב, מעשה של מעשה אלוקים, מעשה ראוי ומשפיע חיים והתרוממות לכל העולמות, זה הצד האפור. אז בדברים היה חושב שהחטא שאתה עושה לא פגעת רק בעצמך, אלא פגעת בעולם כולו. וככה אפשר להרחיב את דברי הרב המפורסמים בהלכות תשובה, לעולם יראה האדם עצמו, חציו זכאי וחציו חייב. נכון? זה כזה, אפשר להבין את זה, כן? עשה מעשה אחד טוב, זיכה את עצמו, עשה מעשה רע, יפה את עצמו. וכן הצד השני, ולא רק זה, אלא לא יראה האדם העולם חציו זכאי וחציו חייב. עשה מעשה אחד טוב, הרים את העולם כולו, ומעשה אחד חתם את כל המשולה, וזהו שנקרא צדיק יסוד עולם. אפשר להבין שזה סוג של זרז. הרי אחד הדברים הבעייתיים ביותר אצל אנשים פשוטים כמוני, שכדי לעשות מעשה נכון אתה צריך בסוף איזה דדליין. בלי דדליין, מחר, מחרתיים, מה שיש שם מחרתיים, יש עוד שלושה ימים, ומה שיש עוד ארבעה ימים. כל עוד אין לנו איזה משהו שעומד מולנו, זהו, חייבים לעשות, אז יש לנו נטייה ידועה וגדולה לדחות. כן, נטיית הדחיינות היא נטייה, הייתי אומר, אנושית צריך לעבוד עליה, אבל מוכרת, מקיפה את כולנו. וברגע האחרון בסוף אנחנו עושים, זה נמצא כמעט בכל הרבדים, בכל הרמות של החיים שלנו, בין לימודים, גם במעשים בבית וכו' וכו' וכו'. נכון, עד כדי כך שאירי התחיל צריך להגדיר אותנו, נכון, אל תאמר לחס, תפנה, שני שם לא תפנה, ואם לא עכשיו אם אתה. אז מה אנחנו צריכים? לפעמים כזה מין תרגילים פסיכולוגיים, נכון? כל תרגילים פסיכולוגיים. אז גם זה אפשר להגיד את הרמב״ם. תרגיל פסיכולוגי כדי שהאדם בכל רגע ורגע יראה את המעשה שלו, יראה את עצמו אחרי צוד אחד וחצי אחד. אבל לפי מה שאומר רב חיים ולוז'ין, אולי הרמב״ם מתכוון טיפה ליותר מזה. אבל מתכוון באמת, אתה כל הזמן מרומם את העולם כולו, כל מעשה שלך. זה לא רק פגם פרטי, אלא פגם בכך, פגם מהותי, או איך שומעת הגמרא, האדם שחטא, נכון, מסתרך את חרב ככלב, החטא הוא לא נעלם, החטא הוא איתנו, החטא הוא נמצא, הוא פגם, הוא לא רק פגם את המעשה עצמו, ועכשיו דקה אחר כך אני אמשיך בחיים ומשיכים הלאה, אלא הוא חרט משהו בנפש שצריך לעבור אותו, והוא מלווה אותנו גם אחר כך. וכן, הצד השני כמובן, מעשה הטוב אינו נאבד, ולכן אומרת הגמרא שכל האומר הקדוש ברוך הוא מצרה לתרומי אב, יש משהו אמיתי, זה דבר חוצך ופעיל באמת, הוא חייב, לתרומי אב. ועבירה אינה מחוות המצווה, כשיש שמצווה אינה מחווה עבירה, משהו עמוק ואמיתי שתרש ונוצר בתורך. וכדי להתחרט, שהחרטה היא תחילת העקירה, תחילת ההשרשה במובן של לעקור את זה ממך, אתה צריך באמת להבין את כמה חטא זה פגע בך, כי זה לא רק פעולה מעשית ממנה מתחיל, אלא עם כל ההשלכות הנפשיות, המיתותיות, הרוחניות, הנשמתיות, שלא עוד כל אנחנו מכירים. ורק כשנבין באמת את עומקו של החטא, על פי רוב החטא זה נמצא בסתרי תורה, נוכל באמת יורד בתוכנו חרטה ותית ולהתחיל לעקור אותו מתוכנו. לכן הכל נחזור. מסוד השם נראה נודע כמה ענייני האדם נוגעים עד מרום קץ עולמות עליונים. הפגם שאתה פוגעים כאן זה לא רק איזה משהו עתיד טוב ניקין אותו, אלא כמה פגמים עמוקים יצרת במרחבים גדולים. וכל מה שידיעתו של האדם, אני מוסיף, תקיף יותר את איך הקיפול של החטא, כה תגדל החרטה. על כן אומר הרב, נקבעה תשובה אחר בינה. נכון? כן, אז תחזירנו בתשובה שלמה לפניך, כי תשובה אמיתית היא צריכה לבוא אחרי הבנה. בלי הבנה אני לא יכול לחתור, לא באמת יכול להתחרט בחרטה אמיתית. ודוד המלך עליו השלום מתחנן במזמור התשובה, בסתום חוכמה תודיעני. מה זה מזמור התשובה? מזמור משיב על סתום שיך על רוח נדירת עצמכן, נכון? איזה שמה? איזה מזמור זה? יש כאן כבר פתיחת כאן, כן, רואה שכאן יש אבני אותו.
אני אבדל את הפשוט, הוא נראה לך, הוא ישלח אותי.
יכול להיות יוחד, אתה לך מזה נסתכל? סלח? אבל יש עוד סידורים של סלח, מה זה? אה, רמת.
אדרבה. תביא תנ"ך?
תהילים נ"א. תהילים נ"א, כל המזמור.
רגע. לא, זה לא הפסוק. כאילו זה תהילים מונה לפה, שזה לא מביא לי פה את כל הפרק.
כל הפרק. ספריה, איך
זה ספריה?
איך זה אומר? איך זה? איך זה?
מונה לי, מונה
לי. מה לכתוב?
תהילים מונה לי.
תהילים מונה לי?
יש לזה גם פה ושם יתרונות בדבר הזה.
פה ושם.
כן, רגע. רגע, המכשירים האלה רוצים להראות את השם, מה?
רגע.
ונתן מדמור לדוד יבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בטבע חונני אלוהים כי חזיח הגאור רחמך הנכה פשעי הרב חזי עם הערונים וכתתי תזהרני פסוק חד הן אמת חוות חד הדעות וסתו חוכמת
הדעות. וסתו חוכמת הדעות.
טוב, אז מדמור כולו שכלו חשבו את שמה אומר הרב חיבר אותו דוד המלך גם לפתיחת המעיינות החוכמה. כן.
הרב קוק לא עושה בעוד תשובה, הבחנה בין תשובה אילה לתשובת התא, שתשובה אילה זה הגרור הזה בעצם? שהוא זה שמוביל אחרי זה לתשובת התא?
אני לא זוכר תשובה אילה, הוא קורא את זה בתשובה המפורשת בצורה סתומה, לא זוכר אילה ואת התא.
נראה לי שכן, יש
גם כזו חלוקה.
יש לי תשובה מהרבה
ותשובה עיונה גם,
כן, ההלכה לא יודעת תשובה מהרבה, תשובה מהרבה, אלא תשובה, יש תשובה סתמית, יש תשובה מפורשת, מפורטת, אני זוכר שאני אדבר על זה. כן, שהוא ניכר בפניו החטא, נכון? אני לא מזכיר שם את זה, כן, פרק ג', הוא ניכר מול האדם, אדם מבין את גודל החטא, מבין את כמה הוא פה, טוב, אבל בכל זאת, גם שאדם מבין, יכול להיות שיש רמות של הבנה, ועדיין אנחנו לא קולטים את כל עומק הקלקול שקלקלנו, קשה שעתון הפוך, אנחנו לא יודעים גם כן, בדעה שבטען של שכרן של צדיקים לעתידו, כי באמת, באמת, שכר אמיתי, לא נוכל לקלוט אותו בעולמנו, בממדים שלנו, במושגים שלנו, איך אומר הרמח"ל בתחילת תפילת ישרים, במקום העידון האמיתי והגמול האמיתי זה בעולם הבא שהוא הנברא במחנה המצטרכת הזה כלומר, כלי קיבול של כל שפע רוחניות האדיר שאנחנו מייצרים לא ניתן לקרוא אותו בעולמנו חובות הרבות שואל, עונה אחד מהתשובות הוא לא היחיד, גם המהר"ל לפרק אומר דבר דומה בהקדמה לגבורות מדוע התורה לא כתבה את השכר של עולם הבא הרבה ידענו מזה הפרשים יש הרבה תירוצים, הרבה הסברים כוזרי הרוצה שכי הרחיק עדותו אין איזשהו הוכחה בעולם הזה אנחנו נוראים על משהו שאולי נוסעים בעולם הזה ועל כל מיני תירוצים אבל התירוץ שאומר יכולות לעבוד גם המהר"ל אומר מהן זה אין לנו יכולת לקלוט את זה זה לדבר מילים שאין לנו שום השגה בהם כי עולם אותה רוח שבתוכנו אנחנו מכירים אותה בטח לא עולמות הרוח שמעבר אלינו לכן אומר הרב עכשיו משפט הבא ומי יודע עומק הדין וקלקולי החטא אם לא העליון השליט בעולמו יוצא בצר צורה מי באמת יכול לדעת מי שצר את צורתנו מכיר את מהותנו מכיר את צורתנו יצר את המציאות הוא יודע באמת את עומק הקלקולים ואת עובי חטאי נכון את עובי החטאים אי אתה יודע מה אתה צריך של מצוות ומספר מן המצב ההפוך אם כי רבי מיון והרב אומרים שיודעים יודעים את מדרגתם של העבירות לפי חומרת העונשים חרן של מצוות אנחנו לא יודעים
אבל גם זה רק דרגה
זה רק דרגה
מנסה נשאות
הוא מחלק בין לפי הספר וחלק, מלכות ככה הרמב״ם ורבי מיון אומרים משנה מסכת אבות זה אף אחד כמו שאומר מתנן אבל מה זה? כמה זה פער? כמה זה זה? הנה לי יהודים זה דבר ראשון זה ביחס למושג של חרטה על העבר. אבל גם העזיבה בהווה, גם אותה אנחנו לא יכולים בצורה ברורה ובטוחה לומר לעצמנו, עזבנו את החטא בהווה בצורה מלאה. לעזיבה צריך שיעזוב גם ממחשבתו לגמרי את החטא. זה לא רק אי עשייה, אלא שגם בכל עונה המחשבה הפנימית שלך החטא עצמו לא תופס מקום. אירועי עבירה קשים מהעבירה. והנה, אין האדם שליט ברוח לדעת עם כעלם. אנחנו יודעים עד כמה דבר. ההוכחה הפשוטה ביותר. שאני חוזר כל פעם לאותה נקודה שאני לא רוצה לעשות למרות שהתחרדתי עליה כי לדבר אפילו לא תדבר עכשיו רוחני לדבר עכשיו פסיכולוגיה שזה משהו קצת יותר נמוך שהאדם עצמו, פעולותיו, אומרים פסיכולוגיה שרק אחוז, חמש, עשר, לא יודע אחוז מהדברים, מהפעולות שלנו קשורים לרמת התודעה חלקים עצומים, מרכיב אדיר מהמעשים שלנו בכלל קשורים מרקעים תת מודע שהוא זה שפעיל, זה חוויות שחווינו בילדות זה טבע שהוא בתוכנו זה, זה, זה המון המון רשמים שאנחנו בכלל לא יכולים להיות מודעים אליהם והם פועלים עליהם אז אפילו ברמת הפסיכולוגיה הפשוטה אנחנו יודעים כמה פעסים שאנחנו לא יודעים חשבנו אבל אנחנו מכירים רובד מאוד מאוד מצוין ומצולצם בחיים אז אומר הרב, מי יודע עומק
צריך שעזור לחתו לגמרי, והנה אינה אדם שליט ברוח לדעת עם כה הלב, ויש שידמה, יחשוב האדם שכבר נתאר מהאבון, אבל באמת עדיין חלעתו בידו, החולי, הקלקול, ולא יוכל לעמוד בפני איזו התעוררות, תבוא אליו ממילא, שתבוא איזו התעוררות שקצת תגרה את אותה, את אותם מרכיבים שלא טיפלת בהם, הם מיד יקפצו. באמת, אותו פרבולה שהכל מוצאים את עצמנו חוזרים לאותה נפילה, אותה נפילה, אותה נפילה, אותה נפילה. כי אנחנו, החלק היותר קל, נאמר, אני לא אעשה את זה. אבל למה אתה עושה את המעשה הזה? בגלל כל מיני התעוררויות פנימיות, שאדם בעבודה מאוד קשוחה צריך לתוך עצמו לזהות את החלק החיצוני שמעורר אותו. מה שהרב קורא במוסר אביך, סור מרע בינה. הוא אומר, למה סור מרע בינה? סור מרע, מילא לעשות, לא יודע איך מתחיל, אבל הרב דורש את הצד החיובי. אז בסדר, הצד החיובי ודאי צריך הרבה חוכמה כדי לדעת את האמת. אבל למה סור מרע בינה? סור מרע זה בעצם ניטרלי. למה צריך בינה? צריך חוכמה. כדי לדעת מה לא לעשות, צריך חוכמה, צריך פשוט ידע. אבל בינה, אומר הרב, במוסר אביך, בפרק א', בינה זה תמיד להבין דבר יותר דבר, זה משהו עמוק יותר, נכון? בינה להבין דבר יותר דבר. שואל הרב, למה סור מרע בינה? למה שלמה המלך אומר, כדי לסור מרע צריך בינה? אומר הרב, כי החטא הוא לא רק המעשה הסופי, זה לא רק מעשה, אלא מה שגורם, שגורם, שגורם. לחתור בפנים, לחזור בפנים, מה נמצא בפנים שמורר אותי? מה בפנים מפיל אותי? מה בפנים כל פעם יוצר את איזה נפילה חוזרת? וזה צריך הבנה, בינה להבין מה מעורר אותי. מה מעורר אותי מחוץ? ומה הם התכונות הפנימיות שדוחפות אותי פעם אחר פעם אחר? עבודה קשה מאוד. שהוא יצר חוצר, או אני יודע מה, או נוברדו כאלה שהם חסיצים מאוד מאוד בתוך האדם, תלמוד פעם, חסרונות, נפילות, עבודות שתוך בעלי המוסר שהיו. עובדות מאוד על חיפוש הפנימי ואמת נוקבת. לכן אומר הרב, עדיין חילתו בידו ולא יוכל לעמוד לפני איזה התעוררות שתבוא אליו. על כן, הרב אומר בו בדרך אגב, על כן תקנו הבאים בסוד השם סיגופים לעבוד לפשע שראו בקדושת חוכמתם שבפעולות אלה יתאר עומק הנפש. הרב כותב כאן דרך סוביים, היום פחות נוהגים את זה, הרבה מרבותינו הפוסקים מדורנו אומרים שהסיגופים פחות שייכים מדורנו, אבל גם בעל התניא כותב את זה בגרת התשובה שלו, שהוא מדבר על הגמרא פה רומז לזה, שיש תיקונים מאוד עמוקים שלא רק נועדו בשביל להסיר את החטא מהעבר, אלא באמת להשריש מתוכנו את נטיות החטא. ואנחנו באמת בחוץ אומרים, אבל אני כבר לא זכור לכל הדבר הזה. אבל בעומק הנפש, מה שישתרש שאתה לא יודע. אז זה מצד האופן. עוד יותר אומר, ומי יוכל לדעת דרך הרוח באנוש? מי יודע באמת מה העולמו הרוחני של האדם? אם לא השם דבר שעשה לנו הנפש הזאת, הוא מכיר את דבחי, אתה חופש כל חדרי בטן. טוב, זה כבר הרב פרט דמיני כבר, למה הרב רומז כבר. כן, עכשיו, אם תסתכלו למעלה, אתם כבר תוכלו לראות, אתה יודע, רזי העולם, אתה מסתכל לכל חיים, אתה מכיר את הרזים שלו, טוב, הרב דבר הזה. בסוף הרב ישלים את כל המעלה. הקבלה לאבא, עניינה על כל פרטי מצבה. הקבלה לאבא שבכל מצב הוא מצב. אני לא איפול, או כדברי הרב המפורסמים, איזו תשובה שלמה, באותו עיר, באותו מקום, והוא במלוך חומו, כלומר, גם בעתיד, כשאני אגיע למצב כזה וכזה, אני לא איפול ולא אקשה. אבל המצבים הם מגוונים. אני יודע, אני יכול לדעת מה קוראיתי בהווה, אבל מה העתיד תומן לפני, ואיזה מצבים להתמודד, יש המון מצבים שבכלל לא נחשפתי, ואני בכלל לא מודע שיש אפשרות שהם יקרו לי. נכון? החידה הגדולה ביותר שחיינו, חידת העתיד, חידה עצומה, עברנו, עוד יש עליו ויכוח, אבל היה משהו. ההווה, גם עליו יש ויכוח, אבל בכל זאת מולנו העתיד, אין לנו שום מושג. הקבלה לה בעניינה, הכל פרטי מצבה, שאם יאכוף עליו ההכרח, כלומר, יכריח אותו ההכרח, או הכבוד, וכדומה, יעמוד בכל זאת על משמרת קודשו. וצריך לדעת לזה, פרטי גלגולי סיבות העתידות, ולהקים אותם, כדי לקבל קבלה אמיתית לקראת העתיד, צריך לדעת מה יהיה חווה העתיד. אני לא יכול לומר, אני אשמר מי לחתום החטא הזה, כשאני עוד לא יודע מה בכלל העתיד מצומן לי. אני, נכון, יש פה, אני עכשיו לך אמרו, בוגר הצבע. אז נכון, אתה מתכנן איזה במה לעבר, נכון? אתה יושב עם החבר'ה, ואתה צריך להגן איתם את המסלול העתידי. צריך לבדוק את כל האפשרויות שיכולות לקרות כדי שלא רק במקרה הרגיל יקרה. למה יקרה? מה?
מקטגים.
כן.
מקטגים לתגובות.
נכון, כל מיני בלטמים וכל מיני מצבים לא צפויים, בלתי מתוכננים. אבל את העתיד, אין לנו יכולת לדעת מה כל העתיד תומן. איך אני יכול לחזור בתשובה עכשיו, ואני אומר, לא אחזור לחטא הזה, אני מדבר על גיל 70, 80, 90 ו-100. אתה לא יודע איזה תקודות דיות יבואו אליך. סיפה. וזה נעלם מעיני בשר ודם, כי אם השם יתברך הוא יודע קורא הדורות מראש. ממילא אומר הרב, איכה נקבל לתשובה, כיוון שעיקרי התשובה נעלמים ממנו בהכרח מקוצר דעתנו, העבר, ההווה והעתיד. אמנם השם יתברך מקבל את המועט כמרובה, ואנו מבקשים שלידי החרטה, העזיבה והקבלה שלנו לפי מידתנו, אף על פי שמשיפלות ידיים, תצטרף מחשבתנו לדעת העליון, שאילו היינו מכירים העניינים אלו בשלמותם, היו מצטרפים ונקבעים בנו בשעת התשובה בכל המידתם. כלומר, מה אנחנו מבקשים? כהקדמה לבידוי, לכן זה בא בפתח הבידוי. קדוש ברוך הוא, הבידוי שלנו היה טוב, הוא לא מלא. אבל אנחנו מבקשים שלחלק שאנחנו עושים תצטרף אתה. אתה תצטרף את זה. אתה תצטרף ותראה, תוסיף את כל ידיעת העבר, ההווה והעתיד לתשובתנו, על מנת שתשובתנו תהיה עמוקה יותר ובדעית יותר וגם נצחית בלגן. מה אנחנו אומרים? אתה יודע רזה עולם. מה זאת אומרת יודע רזה עולם? יודע את אמיתת ערך כלכולנו ועד כמה ראוי לנו להתחלט ותעלומות סדרי כל חי שלנו מגיעים לצאת ידי חובתנו בחרטתנו. זה שלב הראשון. אתה יודע את הרז של העולם, לא רק מה אני רואה בעולם, כמה גלוי אנחנו רואים, אבל מה הרזים, מה העולמות הנסתרים, מה תמון בתוך העולם, העולם שאתה רואה בחטא עם ההתקדמות הזה, רוב העולם אנחנו לא מכירים אותו. המשל הוא לקרחון, חלקים אדירים נמצאים תחת, אמרנו זה פסיכולוגיה, אמרנו זה בקרחון, וכל שכן אנחנו שמאמינים שיש לנו נשמה מעבר לפסיכולוגיה, עוד מאחורי כל זה נשמה גדולה ותאורה שנמצאים בתוכנו, נכון? גם החוטא הגדול ביותר אומר בעל התניא, צריך לקום בבוקר וחייב לומר אלוקיי שנתת בדיאוריי, ואתה מברך את זה בשם ומלכות, זה שפה כזאת של בעל התניא, ואתה מברך על זה, אז אתה אומר שאתה מאמין בזה. או בלשונו של הרב, האדם הישר צריך שיאמין בחייו, כלומר, יאמין שנשמה אלוקית נמצאת מופרק י"א באורות התורה. או בצדוק, השבוע היה, יש משהו הימים, היוצא של הצדוק באופן מלובלין, האדם חייב להאמין שהוא לא נשמה שבין לילה היה ובין לילה עבד, אלא שיש את הקדוש ברוך הוא עסק משיג בשיח כמו, לא לחינם נמצא אותה. אז זה אומר, ויאמינו בהשם, הוא משה, אז בהשם אין, אבל למה להאמין במשה? אלא הכוונה והאלוקי שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחד ואחד מישראל, פשטות הזה משה בכל דרה ודרה, משה שפיר כמה, כל תמיד זכם, מתקלט מבחינת משה, משה שחקו כנגד ישראל, אז כל ישראל יש פה איזה משה יהיו כלשהי, ליצור של משה. אז במילא, את הרז של העולם אנחנו בכלל לא. מה שהרב קורא לזה גם תהליכי ההיסטוריה, היסטריה. מה רואים? עובדות, עובדות. אומר הרב בספר אורות, עיקרה של הגאולה נקראת לפנינו, מדברים על זה ועל זה, הכל טוב ויפה, אבל דע לך שהעיקר הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. בתוכה מתפתחים הכוחות, הרב הראשון, הכוחות מתפתחים בתוכה, והשאיפות מתפתחות, עדיין היא לא מבטאת את זה בפה. ועיניים אפילו, ואפילו דברים טובים אנחנו יכולים להישאר ברובד שלהם. יופי, יש גאולה גדולה באוהבי אנשים לארץ, הרבה תיירים, אנחנו מדברים מצוין. וזה גם טוב, אנחנו שמחים בזה, זה לא שאנחנו, אנחנו צריכים לעודד את זה, אנחנו צריכים לסייע לזה. והוא ראש ירושלים נבנה, רכים מתפתחת, וכשחוצי ישראל, וצהל עושה דברים נפלאים, כל הדברים האלה מצוינים. אם אנחנו לא נשכח שמאחורי כל זה עוד יש תעלומות וסתרים גדולים. בסוף הזמן הקודם, אנחנו עובדים מהר"ל, אני מזכיר, המהר"ל מדבר על הגמרא, למדנו במסכת מכות. אז סיום מסכת מכות, יש שם את הסיפור, כן, הסיפור הידוע, יש סיפור אחד לפני כן, גם הוא לא פורח, לא רק מוכר, לא מוכר, אבל קצת טיפה פחות, שרבן גמליאל פעם אחות בחכמים, ושמעו כל אמונה של רומי ברחוק, פלטרים של רומי, שמעו את דברשה ברחוק 120 מיל. התחילו לבוכים, והוא זוכר, כלומר מה אתה בוחר, או מה אתה מצטער, או מה, רשעים כאלה, יושבים ושמחים וזה, ואנחנו בית אדום אלוקינו חרב, ולא נבכה. אמר להם, איך אני צריך להגיד, כך לא רואה עצמו, לא עושה עצמו, לא אחת גם לך. הסביר המהר"ל, מה, לא יודע, זה פרשה, אבל מנצח. כן, זה הסיום, גם של שלושת השבועות, אמרתי, יאללה, פעם אחת, אנחנו נתפר, אמרתי, אחרי שלושת השבועות, נעשה סיום על מכות, וגם רעיון של המהר"ל, וגם רעיון של תשעת הימים. הסביר המהר"ל, מעלתם של ישראל האמינית, אף אחד לא יכול לדעת. אין אדם יודע מה בעצם מעלתם של ישראל. כי כדי לדעת מה המעלה הסופית המיועדת, שעם ישראל צריך להכיר את שורשם. כי מה זה גאולתנו? מה זה שלמות המטרות שלנו? זה לפי הכוחות שלנו, ואנחנו לא מציינים את הכוחות שלנו. מי יודע מה זה? נגיד רק את המילה, תצמד המילה. חוץ שמריחו, ישראל, טוב, בעניין שלך לא ראית, אבל חוץ שמריחו בישראל, חד. כשאתה אומר את המשפט הזה, אתה כבר מבין שאתה עושה דבר שבכלל לא מבין מה הוא. הרי הקדוש ברוך הוא עשה מדבר, רק בדרך השלילה, וכו' וכו' וכו', משפטים כאלה, נכון? כולם יודעים את זה. אז גם על עם ישראל זה לא יכול לומר שום דבר. אז איך אני יודע מה היעדים המיועדים לעם ישראל? לא יכול לדעת לך. אנחנו לא יכולים לדבר מה השאיפות. אולם הבא, כל הנביא לא יתעברו אלא לא תמשיח. אבל, עין לא ראתה אלוקים זוועתך יעשה וחכים לספר. אנחנו לא יכולים לדעת. לכן אומר רבי עקיבא, עכשיו קיבלתי מושג. אני רואה את עוצמתה של רומי. ולמה רומי עלתה כל כך לשמיים? משהו יש בו. זה שהיא הצליחה, 1,000 שנים בשלוט הכיפה, נסיעה 500-600-700 שנים. זה לא סתם, כנראה היא הוסיפה משהו בעולם. אחרי אתה קודם יכול לא נותן לה כזו גדולה. כלום זה, כי יש לה משהו להוסיף, היא הוסיפה אחרי הדברים בעולם. היא עבר לא לכי למלטה, בבינתה היום אמריקה לא לכי למולה, או... כן, עדיין, אמריקה זה אמריקה. אם כל זה שזה לא אמריקה, זה לפני 25 שנה, אבל זה עדיין אמריקה הגדולה. לא לכינה, היא כנראה נתנהלת משהו בעולם. יש לזה בשורה מסוימת. אז אם עבור המסר שמרופד בו בשביל אכזריות ואגוצנטריות, אם כל זה רומא הגיע לכך, עכשיו אני מתחיל להבין מה זה המסר. כלומר, אנחנו לא יכולים באמת להבין לעצמנו את רזי עולם. אתה יודע רזי עולם, בסדר? אתה יודע רזי עולם, מי יודע את אמיתת ערך לכולנו, וממילא כמה ראוי לנו להתחרט. מתעלומות סתרי כולכן שלנו מגיעים לתת ידי חובתנו וחרטתנו. הוא לא מכיר מה נסתר במעשה. דבר אחד, מרכיב ראשון מצד החרטה. מרכיב שני, מצד ההווה. אתה חופש, האם עכשיו עזב? אתה חופש כל חדרי בטן הפנימיים ויודע שנשארה בנו חלאת האבון. וכאן הראוי לנו לעזוב. ובוכן כליות, מה עוד עדיין לא עזבנו? עכשיו בעובד, לא חרטה. עכשיו לא שמנו את זה מתוכן. ובוכן כליות ולב. ויודע שאין לנו מגיעים לכל עומק העזיבה. עכשיו דובר על הלב שלנו, לא מצב כיפול אחת בעולמות וזה, לא. עכשיו ההווה עדיין בכלל לא יסעות את הדברים. אך אין דבר נעלם ממך, מגלגולי מסיבות של ניסיונות, שיכולים להתגלגל ולבוא, ומספר מנגד עיניך של ניסיונות שמוכנים המציאות. דבר נוסף, אתה גם יודע את כל מה שעתיד להתגלגל, ולהתפתח בעולם שאנחנו לא מכירים בכלל, שלא נוכל לעמוד בהם חס וחלילה. אבל, טוב, עד כאן הכל נפך, אז מהי תשובתנו? מהי חרטתנו? מהי מעשינו? מסיים את התפילה, אבל כיוון שאנו מתחרטים, עוזרים ומקווים כפי יכולתנו, יהי רצון מלפניך שתסלח ותמחל ותכפר ותעזנו בטובך להגיע למידת תשובה שלמה לפניך. זו התפילה שלנו, התפילה שלנו, למרות החיסרות, למרות זה שאנחנו לא יכולים לבצע, נצרף את הכרתך ואת הבנתך הקדוש ברוך הוא ורצונך בתשובה לתשובתנו, ואז תשובתנו תעלה ותחשב כתשובה מלאה, ואתה תסייע לנו באמת להתחרט בצורה עמוקה יותר על האהבה ויותר להכיר את ההווה שלנו ויותר לתת לנו כוחות גם כן לעתיד. טוב, זה פסקה אחת.
אם זמן כמעט שזה אנחנו עומד על ארבע,
אז אפשר להזכיר פה עוד משהו. ברשותכם,
כן?
אתה רבי הנה רבי, פסקה קצרה עוד. מה? קבעתי משהו לפני. לא, זה סדרה. אלוקת שעוד נצרתי, מי כדאי? זה פסקה מעולת, זה ציטוט מעניה, ומכאן עד שנמצאי. אז אני, לא, זה, הסתכלתי, רק זה ארוך.
יודעים איפה הליקוטים האלה הגיעו?
הליקוטים, זה מעניה. מעניה וברכות. זה תפילה בפרק שלי, בפרק שלי בסוף ברכות. מופיעות התפילות של התנאים או המוראים בסוף תחילתם. אז עמוד שנלווה זה ציטוט מזה. אבל אני חשבתי משהו אחר קצת, משהו קצר יותר. טוב, יש כאן פסוקים, דרשת פסוקים קצרה. ועמוד של כף זין. יש פסוקים, אתם גם נוהגים לומר את הפסוקים האלה לפני התפילות שלך?
אלה?
כן, מן המצרה שראתייה, חולי שמעת, ארור עשיך לטוב, היה אשכנזים. אשכנזים, עמוד של כף זין. יש שם סדרה פסוקים שהאשכנזים נוהגים לומר לפני התפילות שלך, ששת הפסוקים האלה. החזן אומר אותם בכל, שבעה פסוקים. החזן אומר, ואנחנו כבר חוזרים אחריו. ואז מתוך זה ניגשים לתפילה. הרב כאן דרש את כל הפסוקים האלה ביחד. הרוב עבדך לטוב עליה אשכו לי זדי ססה נוכל עם התארק כמותי של הרב. אז טוב, כאן קודם כל יש כאן סוגיה הלכתית, מחלוקת אומנה, אבל הרב כאן מכריע שיש מקום להתוודות בין הפקיעות. זה מחלוקת של הפוסקים. יש שם פוסקים, נראה לי הרב עובדיה אומר שלא להתוודות רק בהרהור הלב כדי לא לעשות הפסק. יש כאלה מקומות שכתוב שכן אפשר לומר להתוודות, כי התוודות זה חלק מעניינה של החזרה בתשובה, שהרי השופר נועד לעורר אותנו לחרטה. הרוב נוהגים לא אמר להוציא בפה ממש, אלא רק אמר בלב. בכל אופן הרב אומר שאפשר גם בפה. טוב, כל אחד יעשה לפי רבותיו. אז הרב כאן רוצה לעורר אותנו על משמעות התשובה. בין התקיעות ראוי להתוודות בלחש בתור תשובת היחיד. כלומר, אף על פי שבראש השנה מצד אחד לא תוקנו לנו וידועים, אבל היחיד יכול להתוודות.
כי מצד הדין זה לא יום סליחה, זה יום הדין. זה יום הדין,
יש כמה הסברים, השלח הקדוש אומר עוד הסברים, קודם כל זה היום לא יום סליחה אולי. טוב, האמת היא שאם היינו צדיקים זה היום שהיינו מתחבר לנו. אבל טוב, הנה חינמי, אבל הם מסבירו עוד הסברים. השלח הקדוש אומר אולי אין מקום בראש השנה איום על מלאכת השם להתעסק בעניינים פרטיים. או אולי זה פוגע במלכותו,
אז למה
ביחד
מותר להתבדות?
אבל
אם
אתה
אמר בשיחה
שזה שורש התשובה, שאם תורה קרה במלכות השם, רק אז אני יכול לעשות
תשובה. מה אני יכול לעשות תשובה? זה מה שאומר נאמתנאל. השלום אומר נראה לי עוד משהו, שיש פגם במלכות שדורים על חטאים. אתה גם ממליך אותו, ותשמע, כאן תשתו, כאן ימין, כאן משמאל, כאן עסק חורק. לא מאמין את הכיצה לצד. כן, פה נשאיר אותם בינתיים לצד. טוב, אז זה מה שרב אומר. אז בין התקיעות בלחש בתור תשובת היחיד. הוא שבישראל אין לחץ שום קביעות ודבקות, ואינו כי עם הרגל של הפעולות. לכן תשובת הציבור הוא בעיקרה להבא, שלא יעשו עוד החטאים שנעשו ברגלו. ולכן אין צורך לפרט בו בבידוי את כל הפרטים של ענייני התשובה. כלומר, הרב אומר כאן עוד דבר עושה. בעצם, מצד כל החטאים שאנחנו חוטאים, זה מצד הפרט ולא מצד אחר. מה הכוונה? מצד כלל ישראל, בוא נסביר, בכל אדם יש שני מרכיבים. יש מרכיב טבעי, זה כבר אמר שלך, ויש מרכיב בכירי. המרכיב הטבעי הוא המרכיב הכולל ביותר שכולנו בני אדם. זה טבעי, זה לא בכירי, אנחנו לא בוחרים. זה המרכיב הטבעי והיסודי שלנו. איך כבני אדם אנחנו נחיה? כאן יש עוד מרחב תמרון, אבל זה עניין כבר אישי. בוא שחוצה כזאת, או כזאת, או כזאת. זה כבר פעולה אישית שהיא מאפיינת את הצד היחידי שלו. כציבור, לא כולם חייבים להתלבש ככה, נכון? אז הבחירה היא תמיד פעולה פרטית, אישית, והטבע, נכון? הוא משהו הרבה יותר טוב. אז לאנושות עצמה יש בסיסים מסוימים. בסיסים של, כמו שמעתי, אכילה, שתייה, ריח, חמשת החושים, מחשבות בסיסיות, לפחות ברמה בסיסית ביותר, רמת הקוגניציה רק הקיומית, פחות או יותר זה משותף לכל בני אדם, וזהו, פחות או יותר, מי שם האלה כבר פיתוחים אישיים, רצונות, הרב אומר, בעם ישראל יש עוד מימד, שהוא מימד, שהוא טבעי בנו, והוא כללי בנו, ושם אנחנו לא בוחרים. קדושת ישראל. קדושת ישראל. מעשה המצוות. קדושת ישראל. זה באמת הטבע שלנו. זה הפעולה הטבעית שלנו. שם אנחנו לא פועלים, כמו למדנו כאן במערל, למדנו בתפארת, אז שם דיברנו על פעולות, האם ייעוד הנצחי, המטרה שאליה האדם הולך, זה דבר מקרי או דבר עצמי. המהר"ל אומר, מה שמלווה את האדם אחרי פטירתו חייב לו דבר נצחי. דבר שהוא מקרי, המקרה לא יתמיד וכו'. ולכן אומר, אם חולק על הפילוסופים שאומרים שעיקר מעלת האדם זה להגיע להשכלות, ואז הוא מתאחד למושכלות. אומר המהר"ל, אם המושכלות הן לא חלק ממני, אז זה באמת דבר מקרי, לא דבר עצמי. ולכן לא יכול להיות שהמושכלות ילוו אותי גם כן לנצח. כי הקשר ביני לבין המושכלות הוא מקרי, למדתי. טוב, זה קצת ארוך, אבל שאלו כאן אחרי וחבר, גם המצוות יכול להיות שאני אעשה, יכול להיות שאני לא אעשה. התשובה היא זה לא נכון. המצוות, כל פעם שעושים מצווה, אנחנו מאפשרים את הזהות האמיתית שלנו. זה לא פעולה מקרית בנו. נכון שבתודעה שלי בחרתי לעשות מצווה או לא. אבל מבחינה, כשאני עושה מצווה, אני חושף את האמת שלי. הכי פשוטה והכי ודאי. לא עשיתי מעשה חטאי, פשוט עשיתי, חשפתי את הצוות, מה שהמהר"ל אומר, בכל אורך של הפתיחה של ספר תפארת ישראל, כל האחד עשר הפרקים הראשונים, המצוות, חשיפת המדרגה הטבעית לאדם. זה מה שהאדם צריך בישראל צריך להיות. נשמתך אלוקית דורשת וזוקקת, כמו שנשמה אנושית זוקקת בצורה טבעית, אכילה שתייה, אפשר להוסיף יותר מזה, שם לצום לנוח. טבעיות, נורמלי שומר אדם, לא לרצוח, לא לגמוש, זה טבעי. זה נורמלי, זה לא פעולה חיצונית שאני לא רוצה, זה לא משהו מנוגד לטבע האנושי. לבעל חיים, הוא ירצה מאוד לאכול, ועל ידי כמה פולסים, לגרום לו שהוא לא יאכל ולא יטרוף למרות שהוא מאוד רוצה, זה לא טבעי לו. זה לא טבעי לו, זה חיצוני, אבל לאדם זה באמת מאוד מאוד טבעי. קוראים לזה היום, מצפון, מצפון, מה שצפון בתוכן, מוסר, כליות, זה דבר טבעי, אנושי נורמלי. זה ערכי כבר, כי האדם הוא לא רק יצור קיומי, אלא גם הוא יצור ערכי. הוא לא רק מחפש קיימות, אלא גם רכיב. אצל ישראל יותר, הקדושה. לכם עם מילה החטאים, אצלנו הם יקרה. זה מה שאנחנו אומרים. בכניסה ליום כיפור, מיד, לפני שהחיינו, אחרי כל נדרי, ונסלח לכל אדם בישראל, פסוק בעצם, בספר ויקרא שמדבר על יום כיפור, ונסלח לכל אדם בישראל ולגר אגב בתוך העם, כי לכל העם יש גבר. ואז שהחיינו, כלומר זה המקליף, זה הפתיח, זה הקריאת פתיחה, זה הכותרת של יום כיפור. ונסלח לכל היום, הולכים לסלח לכל אדם בישראל, זה גם הסיומת של כל ה... פחות או יותר של פרשת עבודת הכהן הגדול. ולהגיע אגב בתוך העם, כי לכל העם יש גבר. לא היה מזידים, לא היה לתיאבון, שום דבר. נסלח לכולנו, הכל היה שוגד. בואו נזרוק את זה בשטח ונזרוק אם זה נכון או לא נכון. היה לנו כל הרבה מזידים, אלא שביום כיפור, שמתגלה טהרת נשמת ישראל, ימים יוצרו ולא אחד ביום המדרש, זה יום הכיפורים, נכון? מסכת, יום, איזה יום?
היום.
היום, לא צריך לומר את זה, זה היום, היום שטהרתם ושואל, שברוך שכבוד אותו, אני אמרתי אלוקים אתם, מלאכי השולט. נכון? היום הזה שמתברר את המתיותנו, כל אחת האם משלגה, כלומר הם חיצוניים לנו. משלגה זה אומר, פעולה שלא באה ממש מהצביעות שלי, כאילו הבנתי, לא זכרתי, כל מיני וריאציות שיש גדה. יש עוד גדה. ביחס לעמיתה, תווייתנו זה יש גדה. נכון. לכן אומר הרע. עוד ציבור שבישראל אין לכם שום קביעות ודקותה. ציבור, זה לא הכל נער הרבה אנשים. ציבור זה הצד הציבורי שבאנו, הצד הכללי שבאנו, הצד הדיני שבאנו. מה זה? חץ פרטי. לכן, זה לא דבר כזה. נכון, של הרבה אנשים, של הרבה פרטים. אבל זה לא אופייני באמת לכלל. מצד הכלל, לא, יכול להיות שיהיה הרבה כלל שיפה, אבל כל מה שמוסיף זה ציבור, זה המון המון פרטים שחתו ביחד. אבל זה לא דבר אופייני לו. מכיוון שכך, בצד הכללי הציבורי שלנו, מצד הצד הכללי שבתוכנו, אחרת אין לו מעמד.
מושג שנקרא תשובה כללית.
כן, מה שאמרנו תשובה כללית זה תשובה על כל החטאים של אדם פרטי. אבל לא, אין לו תשובות הציבור, אבל תשובת הציבור זה לא בגלל שזה מאפיין את הציבור, אלא בגלל שהרבה אנשים ביחד חטאו, הרבה פרטים. ואינו כי מרגש של הפעולות, לא מתרגלנו לחטוא. לכן תשובת הציבור היא בעיקרה על אבא. זה לא אהבה, כי מצד אהבה באמת זה לא חלק מאיתנו. שלא יעשו את החטאים שנעשו והוגלו. ולכן אני צריך לפרט בווידוי את כל הפרטים של עיני תשובה. אבל בתשובת היחיד, היחיד הוא באמת, היחיד, ההבדל בין הציבור ליחיד, שהיחיד הוא בוחר. אני אומר, כשאני מדבר על ציבור ויחיד, אני מדבר על מדרגת הציבור ומדרגת היחיד. כל המצוות שאנחנו הצטווינו, כל החובות שלנו, זה לא מצד הפרט, זה מצד הכלל, נכון? כבר הרבה פעמים אמרנו, למה הנחת היום תפילין? שמואל. למה אנחנו הולכים תפילין? מה כי?
השם ציווה. השם ציווה.
לא מדויק, יש פה למטה, פה מלא ג'ונים ומון מיני איבנים. לא, לא צריך תפילין, לא צריך להניח תפילין.
אתה
מבוחר, אני אגיד. השם,
לא,
לא, לא, הוא ישאל אותך, יבוא אליך.
לא
יאמר, למה לא ישאל אותך, להניח תפילין, לא אומר, מה פתאום? משפטים בעלי דאום עלולה, לא צריכים. כלומר, בגלל שאני יהודי. אז זה כלומר, המצוות זה מעשה האומה. כל מה שאני עושה מצווה, אני עושה מעשה לאומי. אני לא עושה בגלל תפילה פרטית אליי, אלא בגלל המרכיב הלאומי. כמו שאומר במצדק, כתר השמואל, אשר, אם זה שענו במצוותה, וציוונו, לא ציוונו, הוא לא ציוונו את הפרט.
הרב, איפה זה איפה ואיפה? אני עושה מצווה, זה משהו
לאומי,
אני עושה
חדר
משהו
פרטי. לא, יש מרכיבים, מרכיב פרטי, מרכיב לא מרכיב בחירה. ומרכיב כללי. לזה קוראים יצר טוב ויצר רע. כלומר, נטיות פרטיות לעומת נטיות כלליות, אלטרואיסטיות, נבדלות. חלק הנבדל שלי, החלק הכלל הישראלי שלי. יש בתוכנו שני מורכבים, גוף שבו אני פרטי, ונשמה שבה אני משהו כללי. אותה הנשמות שלי, הוא נשמת הכלל, הגוף שלי הוא גוף פרטי, אני ושמו, אני משהו אחד. ראשונו של בעל התניא, נפש אחת. בגופים מחולקים. אתה חייב אותו זמן...
שעדיין
בבקשה. כן, לבית אחד, בגופים מחולקים. מצד הנפש, זה אותה נפש ביד, וכאן זה אותה נפש. מצד הגוף, זה חלקים נפרדים. אז המעשה החטא זה מעשה הפרט. כלומר, הם מאפיינים את הבחירות הפרטיות שלי. אלא, יש לפעמים גם 50 איש שחוטאים ביחד. כל אלה פרטים. 15 איש, כל אלה פרטים. 50 איש, כל אלה פרטים. מגיע חטא העגל, דיברת על חטא העגל. הם חטא, תשמע. מה תעשה שמך הקדוש של ישראל? עכשיו אני אגלה לך 13 מידות שהקדוש ברוך הוא, נכון? ברית, נכון? כתוב שם, יש שם שם של ברית. יהיה אנחנו עוברת ברית לתחל בני ישראל. עכשיו אני מדבר 13 מידות. 13 מידות, שזה הנהגה לפי הרמח"ל, הנהגה שנקראת הנהגת הייחוד, לא הנהגת המשפט, זה זה מצד הכלל, זה מצד הברית. הברית היא לא פשוט. הברית היא ברית אבותינו. לכל אהבה, ניצחנו ליעקב. אבל זה אברהם יצחק ויעקב, מה זה קשור אלינו? כי אתה, והוא אברהם יצחק ויעקב. בצד אברהם יצחק ויעקב היא שבאנו, זה לא צריך לזכור. בצד הפרטי יחטאו, ממשחטה יענש. בצד שיענשו. בצד הפרטי שלו יענש. בצד הכללי, הלאומי, זה לא נכלל. בצד הפרטי כדברך לאומה, היחידים עדיין אינשו. חטאים, ואילו הלך, והלך לאנישו את כולם שם. נכון, הוא חטא אותה והשקע אותה והם נדו. אז יש באדם שני מרכיבים בהם. כל פעם שאנחנו עושים מעשה, אלוקי, נשמתי, אנחנו יותר ויותר כללים. וחטא, יותר ויותר מופיע מצד הפן, מצד הגוף, מצד החומר, מצד הפרטיות, מצד האגוציזם. לכן, הבידוי הפרטי הוא נצטרך להרבה יותר פירוט. אצל הסיבות, יחסית זה חיצוני יותר, מוקטן יותר. טוב, אני חושב שזה קצר, אבל... יש לנו 3 דקות נרקס. אבל בתשובת היחיד, שהיא באה לפעול גם על העבר, מה זה על העבר? בהכירת הרצון, שהוא כהכירת המעשה, כאן הרמח"ל, הרב עומד ליסוד של הרמח"ל, שצריך להרחיב בו הרבה, אבל איך באמת אפשר לאחור את העבר? זה השאלה הידועה, נכון? מילא חרטה על ההווה, עזיבה בהווה, נו, ראינו בפסקה הקודמת, זה לא כזה פשוט, אבל דבר אפשרי. קבלה לעתיד, מסובך מאוד, אבל בסדר, זה עוד אפשרי, אבל תיקון העבר, זה הרי פלא הגדול של התשובה. תיקון העבר זה הפלא הגדול. זה דבר שקשה מאוד לראות. כולנו היינו שמחים למחוק את מה שקרה לפני 75 שנה באירופה. טוב, אני יכול קבלות, אירופה נגיד שאירופה כן, היא באמת מתחרטת, היא מקבלת לעתיד. לא משנה, לא נדון עכשיו על הפוליטיקה. אבל העבר הבא, 6 מיליון אנשים, מתו, החטא. התיקון, הסרת העבר, מי שרוצה להפליג, ושהעבר לא רק יהפוך מזדונות, לשגגות, יעבור לזכויות, פלא התשובה, חסד התשובה, כתבו את זה הבניון. זה פלא, יש כאן נקודה של פלא. אז לכן אומר הרב, אבל התשובת היחיד שהיא באה לפה גם על העבר, אז הרמח"ל באמת שואל איך אפשר לתקן את העבר, הרמח"ל ניסה לשרים, בסוף מידת הזהירות אומר, עקירת הרצון היא כעקירת המעשה, זה הנושא הזה צריך עוד הרחבה. צריך לעומת זה מעשה הביטוי מפרד את ענייני התשובה. כאן אנחנו צריכים לעקור כי זה קצת אופייני לנו. היחיד הוא באמת בוחר. ועד המשפט הראשון שאנחנו אומרים בחטא, לפני הכל, זה חטאתי, אשמנו, בגדנו, אני אחראי. חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך. אני אחראי, אני בחרתי. מצד היחיד. זה דבר ראשון, אי אפשר להתקדם אם אני לא אחראי. אם אני לא אחראי, אם אני אתחרט על העבר, ואם אני אקבל העתיד. הנושא הראשון, קודם כל קבלת אחריות, שאני אשם. אין הדבר תלוי אלא בי. כל עוד זה אבא שלי ואמא שלי וההורים שלי וסבא שלי וסבתא שלי הסיטואציות, אז אנחנו לא יכולים להתקדם. לכן אומר, וכיוון שאין התשובה נעשית בטוחה ובשלמות כי מעידי הזידוי המפורט בפה, שחייב לומר העניינים אלו שגמר בלב, בעידו עליו יודע התעלומות. כלומר, גידוי שגמר בלב והחזות מקום העיד עליו, הרי הוא קובע מי יודע באמת שחזרתי בתשובה שלמה, מי ערב על זה, מי העיד על זה? הקדוש ברוך הוא. הרי הוא קובע את הקדוש ברוך הוא כביכול לערב נגד זה, שלא יעשקו עוד כוחות הזדון. הנה, הקדוש ברוך הוא יהיה ערב, נתחבר למה שאמרנו פעם שעברה, ערב לזה שאני לא אפול אותו לזדון, ויהיה בטוח לטוב. והרי הוא זוכה בזה, שתשובתו, אם באמת הרב הוא ערב עליי, זה כמו תשובת הרבים. כמו שהרבים מצד הכלל, החידוך חיצוני להם, והם מובטחים יותר, או בלשון הרמב"ם, וכבר הבטיחת תורה שעתידי עם ישראל לעשות תשובה. מצד הכלל, לא מצד הכלל, מצד הכלל. כן? אז אם ככה, היא נאמנה, אם אני, הקדוש ברוך הוא ערב עליי, אז אני זוכה להגיע למצב שתשובה כמו של הרבים, תשובה בטוחה וודאית. היא נאמנת וחזקה כתשובת הרבים. ועל אמרה זו עצמה, שמה? שהוא מצווה לספר בעוד באמירת הווידוי בפה את פרטי ענייני התשובה, שאדם חייב להעריך כדי להשריש מכוחו את החטא, נוסף כמוצא של הרב.
החטא אבל גם האדם הפרטי הוא חיצוני.
גם האדם הפרטי לא. כי המהות האמיתית גם של הפרט בישראל.
זה רק ההופעה של זה?
נכון, נכון, נכון. ועומק העומקים, לא רק הכלל, אלא גם היחיד, עיקר עניינו זה הכלל. טוב, אז בואו נסיים קצת. שהוא מגיע ומצטרף בזה, כשאדם באמת מתקן את החטא, הנה מה שאתה אמרת, הוא מגיע ומצטרף בזה מדרגת הרבים, אז כל יחיד נהיה כמו רבים. בדרך המלחמה היחיד הוא בוזז ושולל לפי חלקו. כל אחד לפי הכוחות שלו. אבל כזה סוד המפורסם, אין לנו דברים יחידי, המפקד התורה, לרבים המפקד התורה, ומילא גם במלחמה. השלם, משפט ידוע, גדול מסך חלקה. אבל שלל רב אי אפשר לוקים על ידי צירוף של הרבים, ורק באופן של מציאה אפשר שישיג היחיד מה שעשיג הרבים. להגיע למצב שהיחיד ישיג את העוצמה של הרבים, זה צריך להיות איזה נס. מציאה, לא דבר מתוכנן. וכאשר על ידי פירוט הווידוי הוא מוכן למצוא את כוח התשובה. הבידוי מאפשר לי שגם אני היחיד יגיע לכוח התשובה כמו הרבים, שתהיה קבועה וקיימת כמו אצל הרבים, כמו שאצל הרבים בעצם החטא הוא חיצוני והתשובה היא קבועה וקיימת גם ככה אצל היחיד. הרי הוא סס כמוצא שלל רב, זה שזכיתי על ידי הבידוי להגיע למצב שאני כמו חזרתי למדרגת הרבים, חזרתי למדרגת הכלל, חזרתי לטהרה וניקיון הכללי. אז זה כמוצא שלל רב, מה שלל רב כלומר פעולה של הרבים, הוא בטוח על ידי זה שהקדוש ברוך הוא כביכול הרב עבורו לטוב. כל זה הרב מכניס את המילים הרוב עבדך לטוב, אתה את הרוב שאני אעשה טוב כמו הכלל, אל יעשקו לי זדים, שכוחות זדים עתידיים לא יעשקו אותי. אם אתה באמת להתקיים, סס הנוכי על אמרתך, סס אני על הבידוי כי הוא רוצה שעל הרב, כאילו מצא לי שעל הרב של הרבים. טוב, פעם אמרנו קצת על ראש השנה, ובזמן הבא אנחנו קצת על
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.